ספרייה ליהודה, ספר מתח ישראל מן המערב, ופרק למד שאנחנו עומדים בסיומו, עניינו לברר את הערך של עצם הצפייה. כלומר, ודאי שהגאולה זה העיקר, אבל לצפות לגאולה יש גם מעלה בזה, וזה מברר את מבחן האמונה. וחלק ממבחן האמונה, אנחנו לומדים מחזקיהו מלך יהודה. ומה אמר חזקיהו מלך יהודה? הוא אמר, הטוב בעיניך עשיתי. מה זה הטוב בעיניך עשיתי? למדנו שני פירושים. או ששמח גאולה מתחילה, או שגנז ספר רפואות. והשאלה היא, ממה תיארה חזקיהו? האם מנזקים הבאים מבחוץ, או מחולי הבא מבפנים? אם הוא תיארה מנזקים הבאים מבחוץ, זה מובן מדוע הוא שמח פעולה לתפילה, כיוון שהייתה לו השתפקות לגלולה. אבל אם מדובר על משהו מבפנים, מובן מדוע גנז ספר רפואות, כי המחלה באה מצד הטבע, ואילו הרפואה באה למעלה מן הטבע. לכן גנז ספר רפואות. וכך פירושו, הנה, עכשיו אנחנו ממשיכים במערב, וכך פירושו מה שאמרו, טוב שברופאים לגיהינם. פירוש. מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלוהים עם זה, כלומר, הוא רופא, אבל רק רופא, ללא תורת אלוהים. זה כלומר טוב שברופאים. לא שחלילה אנחנו מתנתים לרפואה, הרפואה זה מצווה, רבלמה ורפו ירפא, אבל אם אין תורת אלוהים, הרי כל עניינו שהוא מעיין בחומרי לבד. לכך הוא בעל גינם, שאין עניין הגינם רק בהיעדר והרב. מפני שהחומר אינו מציג אותה, הוא כבד, ולבד בו היעדר, שידוע מיין החומר שאינו נמצא בפועל. כלומר, חומר זה דבר שאיננו תחתית לעצמו, הוא צריך לצאת מן הכוח לפועל, ואילו הטוב שברופאים הוא עושה אך ורק בחומר, ולכן הוא דבק בהיעדר הדבק בחומר. לכך בא לטבע המעיין בעניין החומרי, שאין לו מציאות בפועל, הוא בעל גיהנום, שהגיהנום אין לו מציאות בפועל, וכן, אבל הוא חושך מצל מוות, וזה אינו מציאות נחשב כלל. ודבר ברור הוא, כי בעל הטבע החומרי, אשר אין לו רק שמתעסק בחומרי, אשר החומר אין לו מציאות בפועל, הוא בעל גיהנום, וזהו שאמרו, טוב שברופאים לגיהנום, ופירוש זה ברור גם כן מאוד. טוב, זה היה רק כדי לסיים את הבירור של האגדה על חזקיהו מלך יהודה שגנז ספר רפואות, ומעתה יתבהר המעלה הגדולה אשר יקנו כאשר יצאו מרשות האומות להיות דבקים בו יתברך. כי דבר זה יותר מעלה משאם לא היו תחת רשותם. כלומר, אחת השאלות הגדולות, מדוע אם הקדוש ברוך הוא חפץ בגאולת ישראל, אז למה הוא בכלל עשה את הגלות? וחלק מהתשובה שקיבלנו, זה שברגע שאדם עבר מעבדות לחירות, אז החירות שלו זה באמת חירות. לעומת זה, מי שמעולם לא היה משועבד, איננו יודע את ערך החירות, איננו נפגש עם החירות. ודבר זה, עניין גדול ומעלה יתרה כאשר תפקח עיניך על הדברים אשר אמרנו שאם יסמוך גאולה לתפילה. מה זאת אומרת יסמוך גאולה לתפילה? שישתוקק לשני הדברים, גאולה מעבדות לחירות ותפילה לשם דבקות בשם. כלומר, הכוונה שהוא רוצה גאולה כדי להגן דבקות בשם, מפני הדבקות בו יתברך, קל וחומר וקל וחומר הגאולה עצמה ודאי בזה. זאת אומרת, גם אם אדם שמשתוקק לגאולה כבר זוכה למדרגה עליונה, קל וחומר הנגאל עצמו. זה אגב חשוב לדעת, כי זה סותר את שיטתו של ליבוביץ', שאמר שהגאולה זה רק עניין של ציפייה לגאולה, לא שהיא צריכה להגיע. כן, ליבוביץ' אמר משפט מפולפל אומנם, אבל לא נכון. אמר, מאחר והמשיח זה מי שעתיד לבוא, אם הוא בא, זה סימן שהוא משיח שקר. כן? טוב, אז יש כאלה שאוהבים בדיחות כאלה. טוב. ובכן, אנחנו עכשיו ממשיכים ללא חת בפרק למד א'. אנחנו עסוקים באגדות. רוב האגדות בענייני הגאולה נמצאות במסכת סנהדרין בפרק חלק. ובפרק ההוא יש דברים עמומים ועמומים, ולכן צריך המהר"ל לפרש לנו למה התכוונו חז"ל. התבהר יפה מן הדברים אשר אמרנו כי הגלות הוא יציאה מן סדר העולם. ומכל שכן חורבן הבית הקדוש, שדבר זה יציאה מן הסדר הראוי לגמרי. שהרי סדר המציאות חייב שיהיה הבית קדוש לעולם. כלומר, זה שאין את המקדש, זאת שערורייה. ולכן, אמרו, כי מי שאינו עושה תשובה, עד שיהיה חוזר הבית כבראשונה, אילו החריב אותו, וכמו שיבר למעלה. וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, אילו נחרב בימיו. ולכך מצאנו בדברי חכמים, כי הוא יתברך אשר סידר את העולם, מחפץ בסדר הנמצאים, מקווה ומצפה אל הגאולה. כלומר, מי מצפה לגאולה? עם ישראל מחכה לגאולה, מצפה לגאולה, ועוד יותר, הקדוש ברוך הוא מצפה לגאולה. למה הוא מצפה לגאולה? כי הוא חפץ בטובת עולמו. הוא בפרק חלק, עשה שואל, אז שיביא אותה לגאולה, מה מעכב? הנה, זה הדיון במסכת סנהדרין, השאלה הזאת נשאלה. הוא בפרק חלק, תניא, רבי נתן אומר, מקרא זה, נוקד ויורד עד התהום. מה המקרא שנוקד ויורד עד התהום? כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזר. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא ולא יחזר. כלומר, חבקוק אמר לנו, תמתין, אל תדאג, יגיע בסוף. למה הפסוק הזה נוקב ויורד על התהום? מה כל כך מיוחד בזה שהנביא אומר שצריך לחכות לגאולה? מה, וכי לא ידענו? אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לו יחל. אז הוא בא לומר, בעצם הנביא בא להתנגד לשיטות שמצאנו כמותם אצל התנאים. לא כרבותינו, שהיו דורשים, עד עידן עידנין ופלג עידן. זה פסוק בדניאל. ושם יש תיאור שבדניאל יש כמה פעמים חשבונות גאולה. למועד מועדים וחצי, עידן עידנין ופלג עידן, אשרי מחכה ויגיע לימים 1335, ומיום מוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290, 70 שבועים מגזר על עמך, ועוד כל מיני פסוקים מרובים בספר דניאל שאומרים מתי יהיה הקץ. וכיוון שדניאל אומר דברים אמיתיים, הוא נביא, אז כשאומר עד עידן עידנין ופלג עידן, מועד מועדים וחצי, הוא מתכוון למשהו. אז רבותינו היו דורשים על הפסוק הזה כל מיני דרשות. ולא כרבי סמלאי, שהיה דורש, האכלתם לחם דמעה ותשכמו, כתוב כאן בתשכו, אבל אני צריך לקרוא בתשכמו, בדמעות שליש. אז מילה שליש, הוא למד על שליש, ועשה על פי זה חשבונות גאולה. ולא כרבי עקיבא, שהיה דורש, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ. אז גם רבי עקיבא היה דורש, רבותינו, רבי סמלאי ורבי עקיבא, כל אחד דרש או את הפסוק עידן יתנין ופג עידן, או ותשכמו מדמעות שליש, או עוד מעט בי ואני מרעיש. אלא מלכות ראשונה 70 שנה. מה זה מלכות ראשונה? בבל, גלות בבל. כלומר מלכות הראשונה מולכת 70 שנה. שנייה, לטענה פרס בית, מה 52 שנה. ומלכות בן קוזבה, הנקרא גם בקורבה, 2 שנים ומחצה. אז מה זה בא לומר? זה בא לומר שהחשבונות שלהם לא נכונים. איך, מה הקשר בין הדרשות שהם דרשו לבין האמירה הזאת של הגמרא, המסומנת באפור יפה? לא כל כך ברור, כי יש כמה גרסאות. יש אומרים, האלה הזה זה תגובה לרבי עקיבא. יש אומרים, לא, זה דברי רבי עקיבא עצמו. טוב, לא ברור. על כל פנים, הגמרא מביאה כאן אכזבה מחישובי קיצים. זה עיקר העניין. שואל התלמוד, מהי ויפח לקץ ולא יחזק? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, תפח עצמן של מחשבי קיצים. כלומר, כשהנביא אומר יפח לקץ, צריך להבין, תפח עצמן של מחשבי קיצים. עצמן זה או עצמות אליהם, או הם עצמם, כן, שיתפחו, שיתפחו. שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. כלומר, מה כל כך רע בחישוב הקיצים? שאתה אומר, אם זה לא בא, אז התייאשת. אז מה כן צריך לעשות? אלא חכה לו, שנאמר, אם מתמהמה, חכה לו. אז אם כן, יש לנו אמירה של הנביא חבקוק, שצריך לחכות. מיד עולה השאלה שמישהו שאל פה בקהל. אם זה כל כך חשוב, אז שהקדוש ברוך הוא יתפל בזה. שמה תאמר, אנו מחכים, והוא אינו מחכה. אולי הקדוש ברוך הוא לא מעוניין. בכלל, הגיעו למהר, אתה מצפה למשהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחננכם, ולכן יחוס לרחמכם. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא מחכה. יחכה השם לחננכם. וכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה. מימי הכלב. עונה הגמרא, מידת הדין מהכלב. מה זה מידת הדין? שמהכלב. פעם שמעתי חכם גדול הרב לוי נחמני זכרונו לברכה שאמר, זה שמידת הדין מהכלב זה שאנחנו לא באמת מחכים. למה? אם אתה מאיר מישהו בשתיים בלילה ואומר לו, אתה רוצה שמשיח יבוא? ודאי. אתה רוצה לראות את בית המקדש בנוי? כן. אתה רוצה לראות את הנבואה חוזרת? וקיבוץ נדחי ישראל ושלום עולמי וכולי. אתה רוצה? ודאי שאני רוצה. טוב, אתה מוכן לעשות משהו בשביל זה? לא, תשמע, עכשיו 2 בלילה אני רוצה לישון. זאת אומרת, אתה לא באמת מוכן לעשות מה שצריך כדי שזה יהיה. השאלה היא בכלל כמה זה מה שצריך. יש אומרים, כדי שיבוא המשיח צריך לא לדבר לשון הרע. יש אומרים, כדי שיבוא המשיח צריך לא לשתות חלב נוכרי, או לא לדבר בזמן חזרת השץ, או לתת צדקה לעניים. כל הדברים האלה אין להם שום קשר לביאת המשיח. אומנם הם דברים טובים, אבל האמירות האלה זה עיכוב ביאת המשיח. כי אתה מתעסק בלא לדבר לשון הרע במקום לעשות מה שצריך כדי שהמשיח יבוא. מה צריך לעשות כשהמשיח יבוא? לקחת מישהו מבית דוד ולהעמיד אותו בראש עם ישראל ולתת לו את הסמכויות ושיבנה את בית המקדש ויעשה מלחמות וכו'. כלומר, המשיח זאת פעולה פוליטית. אז אתה רוצה להביא את המשיח? בן קוריון עושה עבודה לא רעה, הוא הקים את המדינה, זה כבר משהו. כן? הקמת המדינה זה חלק אינטגרלי של החוקים. והטבת המשטר הפוליטי זה חלק מהתוכנית. אחרי שאתה תטפל בכל הדברים האלה, אנחנו גם נלמד איתך ללכות שמירת הלשון ונדון האם צריך להחמיר בחלב נוכרי או לא. אבל ההתעסקות הכפייתית במצוות פרטיות ולומר שזה מה שמביא את המשיח, זה בעצם מה שמרחיק את המשיח. אני מתאר לעצמי שכל מי שלומד תורה מסכים איתי. הלאה. וכי מאחר שמידת הדין זה כמו שאמרו פעם, מה צריך לעשות כשיש פיגועים? יש אומרים צריך לקרוא פיגועים. זה תמיד לא קורה פיגועים, אבל זה לא קשור לפיגועים. אתה רוצה למנוע פיגועים, אז יש דברים צריך לעשות כשיש פיגועים. טוב, וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? כדי לקבל שכר שנאמר, אשרי כל אוכל לו. עד כאן דברי הגמרא. אז אני חוזר פה מתחילת המאמר. אמר רבי נתן, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום, כי בו כי עוד חזון למועד ויפח לקצב ולחזה, אם יתמהמח הכלו כי כל יעבוד ויחר. אז הגמרא אמרה לא כמו כל המחשבי קצים, אלא צריך לחכות. שמה תאמר הקדוש ברוך הוא לא מחכה, גם הקדוש ברוך הוא מחכה. אז מה מעכב? מידת הדין מעכבת. אז למה אם מידת הדין מעכבת, אז למה אנחנו מחכים לקבל שכר? עד כאן דברי הגמרא. באו לבאר כל עניין הקץ האחרון שהוא נעלם בין עוד לעמוד הקץ. מה שלא היה בגאולה הראשונה, שהיה נודע הקץ. ידעו, אחרי 400 שנה יוצאים. גם על זה זה לא כל כך פשוט. מה זה 400 שנה של יציאת מצרים? יש במדרש שכשבא משה לבני ישראל ואמר להם, הלו, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים. אמרו לו, לא יכול להיות. לא עברו 400 שנה. אז האורתודוקסים אמרו, לא יכול להיות. לא ייתכן שאתה הגואל. לא עברו 400 שנה. קושיות מהמקורות. המדרש אומר שמשה הלך לקדוש ברוך הוא ואמר, הלכתי אליהם, זה מה שהם אומרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תאמר להם, כל דודי מזבח מדלג על יערים, מקפץ על גבעות, מכיוון שחפץ לגאולכם אינו מביט בחשבונותיכם. והמדרש מוסיף, וגם לעתיד, כשיבוא משיח ויתקע בשופר על גג בית המקדש ויאמר ישראל הנביא הגיע שעת גולתכם, אז שוב יבואו הרבנים ויגידו לו, לא יכול להיות, לא גלינו ב70 אומות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תאמר להם, כיוון שגלה אחד מכם מקצה העולם ועוד אחד מקצה העולם, קיימתם את זה. וזה מה שנקרא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ובזכות זה שאין מקום בעולם, כולל באיי פיג'י, שבו לא נמצא בית חב"ד, בזה כבר קוימה הגזרה לגלות בכל האומות, ולכן משיח יכול לגאול את ישראל. אבל, על כל פנים, יש כאן איזשהו הבדל בכל זאת, שבגאולה האחרונה אין שום אפשרות לעמוד על הקץ. למה? כי כבר יתבהר לך עניין הגאולה האחרונה ועיכוב שלה יותר מן הגאולה הראשונה, והם דברים רואים השם בכל הדברים אשר אמרנו ספק בזה. עוד יש הפרש גדול בין הגאולה הראשונה ובין הגאולה האחרונה, עד שמזה מתחייב ויעלם בהסתר הגאולה האחרונה, והוא גם כן דבר ברור שאין ספק בו. כלומר, יש איזושהי סיבה של הבדל מהותי בין הגאולה האחרונה לגאולה הראשונה. מהו ההבדל? ההבדל הוא, וזה כי גאולה הראשונה במצרים היה בזכות האבות, שנשבע לאבות שיגאלו הבנים. לכך היה אפשר לדעת הקץ, כי הקץ היה מצד האבות. זאת אומרת, כיוון שהאבות הם אנשים ידועים שפעלו בעולם הזה, אמנם הם היו אנשים מיוחדים מאוד, אבל הם פעלו בעולם הזה, אז מכוח זה אפשר גם להעריך את כוחם של האבות. אם זה דבר שאתה יכול להעריך, אתה יכול לדעת גם, אתה גם יכול לדעת מתי זה פועל. לכן אפשר היה לדעת את הקץ. אבל גאולה אחרונה הוא לא בגלל האבות, הוא מן השם יתברך בעצמו. כלומר, זה כבר אינטרסים אלוהיים, זה לא אינטרסים של האבות, זה לא שכר לאבות, אלא יש לקדוש ברוך הוא עניין בשבילו בגאולה הזאת. לכך הקץ מופלא, דבר שהוא מן השם יתברך בעצמו. מתי יהיה הקץ? מופלא, הכוונה שלא יודעים, נסתר. התוכן של הגאולה האחרונה איננו שונה מהתוכן של כל גאולה, שזה היציאה מעבדות, שזה היציאה מעבדות לחירות פוליטית. זה הסברנו בפרק א', אתה בוודאי זוכר. אתה שמעת מה שאמרתי? כן. מה היה בפרק א'? בפרק א', המהר"ל הסביר לנו מה זה גלות, ולפי ההגדרה שלו של מה זה גלות, אתה גם יודע מה זה גאולה. ההגדרה של גלות לפי המהר"ל זה שלושה מרכיבים. א', אתה מחוץ לבית, ב', אתה מפוזר, ג', אתה משועבד לאחרים. מזה אתה לומד מה זה גאולה, שאתה בבית, מכונס ועצמאי. זה ההגדרה של גאולה. זה התוכן של הגאולה. בסדר? זה לא מעשה מיסטי, רוחני, דתי או מוסרי. זה גם לא פיזי, זה פוליטי. כן. כלומר, הגאולה היא היציאה מעבדות לחירות. זאת הגדרה של המושג גאולה ביהדות. יש אומנם הגדרות אחרות בנצרות, דיבורים על גאולה רוחנית וגאולה מן החטא ועוד כל מיני דברים כאלה, זה נחמד מאוד, אבל זאת לא הגדרה של גאולה. בסדר? אבל על יסוד הגאולה נעשים דברים חשובים. נבנה בית המקדש, מתקדש שם שמיים בעולם, ומתוך כך גם יבואו הרבה דברים חשובים בעולם כולו. אבל זה בא אחר כך. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אבל גאולה האחרונה היא שונה מהגאולה הראשונה. במה היא שונה? בזה שזה בא מצד השם יתברך ולא מצד האבות. ולכן, כשזה בא מצד האבות, אפשר לדעת ממתי זה, מתי זה יהיה. לעומת זה, מה שבא מהשם יתברך, לך תדע מתי זה. ולכן הקץ מופלא. מה זה מופלא? איננו ידוע. כלומר, זה משהו מהותי בקץ, שאי אפשר לדעת אותו. וזה שאמר, אגב, אי אפשר לדעת, אולי בכל זאת כמה שכן יודעים, אבל אסור לגלות. למשל, במשך הדורות ראינו שהרבה רבנים עשו חישובים מתי תבוא הגאולה. רבנו סעדיה גאון, והרמב״ם בעצמו, והרמב״ן, ורבי יצחק אברבנאל, וגם הזוהר, ועוד ועוד ועוד. הצד השווה שבכולם, שכולם טעו. באיגרת תימן, זה כבר שאלה של פרשנות. לא, הוא אומר על רב סעדיה גאון שעשה את זה כדי לעודד. אבל על עצמו הוא אומר משהו אחר. הרמב״ם באיגרת תימן אומר, אומנם אסור לחשב את הקץ, אבל אין אסור לחשב מתי תתחדש הנבואה. שזה עניין אחר. אבל הוא אומר, מכיוון שהעניינים האלה סמוכים זה לזה, חידוש הנבואה וביאת המשיח, אז יש להניח שביאת המשיח תהיה קרוב לזמן שאני בו מחשב את התחדשות הנבואה. ככה הוא אומר. אגב, זה מעניין מאוד שהזמן שהוא חישב, זה הזמן של הופעת הקבלה בפרובנס. אז כך שהיה משהו בדברי הרמב״ם על התחדשות הנבואה. רק שאני לא בטוח שהרמב״ם היה כזה מבסוט לומר שהחישוב שלו על התחדשות הנבואה זה מכוון להופעת תורת הקבלה. אבל מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא גדול מכולם. עכשיו, אז עשו כל מיני חישובים והם יצאו לא נכונים. אבל כבר אמרו מגדולי ישראל שהחישובים הלא נכונים האלה לא היו לא נכונים. הם היו הזדמנויות. בזמנים שבהם היה פוטנציאל של גאולה, וזה לא יצא לפועל בעוונותיהם של ישראל, אבל זה יכול היה לצאת, ולכן תמיד התרחש באותם הימים משהו משמעותי. למשל, אחד מהחישובים החזקים שהיו, והרבים חשבו כך, שבשנת רש נון בית תהיה גאולה. רש נון בית. ובמקום זה היה גירוש ספרד. נו, זה דומה. מה זה גירוש ספרד? זה הגיע הזמן של סוף הגלות. אז זה בצורה איומה, אבל משהו מזה היה. גם בזוהר, משמע שבשנת תח תבוא הגאולה. בשנת תח היו הפרעות הקשות מאוד של חמידנצקי, שם ראשי מרכב, מה שמו. זאת אומרת שהתאריכים האלה הם לא תאריכים סתניים, הם תאריכים משמעותיים. ובכלל זה גם החישובים של הגאון מבילנה, שאמר, שעשה את החשבון כיצד נדע מתי תהיה הגאולה. ולפי החשבון שלו זה יוצא שנת תשח. דווקא זה יעבד. טוב, יש אחד לפחות שקיבל נכון. בשנת תשח, באמת, הייתה הגאולה. אז הגאון מבילנה חישב את זה, רק שהוא אמר שלא לעשות, לא, אני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. טוב, אבל עכשיו זה נגלה, זה נגלה. מה? שלא יגלה את זה. כן, הגאון שמה אומר איך לעשות את החשבון, הוא לא כותב את התאריך בסוף, אבל לפי החשבון שלו זה יוצא את השח. רק אני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. כן. טוב, לכך הקץ מופלא, דבר שהוא מן השם ברך בעצמו. וזה שאמר, נקרא זה, יורד ונוקב עד התהום, פירוש, שהוא מדגדק על עניין הקץ עד התהום. כי הכתוב הזה שאמר, כי עוד חזון למועד, שרוצה לומר כי המועד אשר כתוב, עוד יש חזון עליו, שאין החזון מבורר. זאת אומרת, מה זה חזון למועד? נכון, יש לך מועד, הוא כתוב בדניאל. אבל יש חזון עליו, אתה צריך להעמיק בחשבון כדי להבין מה הוא באמת רוצה לומר. אף כי נרמז כאן הקץ, הקץ כאן, מכל מקום אין הקץ מבורר גמור, ולפיכך אין לחשבו מתוך הכתוב. ולא כרבותינו, שהיו חושבים הקץ, ממה שכתוב עידן עידנים על מלכות ראשונה, שזה בבל. ורבי סמלי שהדורש והתשכמו בדמעות שליש על מלכות שנייה. פרס. ורבי עקיבא שהיה דורש עוד מעט, עוד אחת מעט על מלכות כוזבה, כי כולם לא חשבו האמת, שהרי מלכות ראשונה 70 שנה, ולא עידן עידנים, מלכות שנייה מבית שנה, ולא דמעות שליש, מלכות כוזבה או בן כוזבה, שתי שנים ומחצה. אז זאת אומרת שהחישובים התבררו כלא נכונים. ומה שאמר טיפח נפשם או עצמם של מחשבי קיצים שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ שהוא לא בא, אין הפירוש חס ושלום שהיו מתייאשים מן הגאולה. מה, עם ישראל מתייאש מהגאולה רק בגלל שהתאריך לא יצא? רק פירושו, אגב זה כן קרה, שפעם התייאשו בגלל שלא יצא. בספר הזוהר, בפרשת נוח, כתוב, פרשת וירא בעצם, שבשנת 600 לאלף השישי, העולם יכין, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם, ולמעלה ומטה, והעולם יכין את עצמו להיכנס ליום השביעי. אז מה זה שנת 600 לאלף השישי? בגוית זה 1840. ולקראת שנת 1840 הייתה תסיסה משיחית גדולה מאוד. בירושלים במיוחד ציפו שהמשיח יגיע באותה השנה, ואנשים ממש השתגעו מהדבר הזה. ואני אגלה לכם סוד, בסוף המשיח לא הגיע בשנת תברש. לא הגיע. בגלל הדבר הזה שניים מתלמידי הגאון מבילנה שהיו בירושלים התנצרו, השתמדו, והשמות שלהם נמחקו מפנקס החברים של שכונת מאה שערים. עד היום הזה אפשר לראות את הצילום. החוקר מורגנשטרן ראה את הדבר הזה, הבנתי שהוא גם ירצה פה לפני כמה זמן, שהיו שניים מתלמידי הגר"א שהשתמדו בגלל הדבר הזה. אז כך שלפעמים אנחנו רואים שפרסום קץ כן יכול להביא לפחד. אגב, הזוהר צדק. איך אני יודע שהוא צדק? פשוט. אם מסתכלים רטרואקטיבית משנת 1840, אנחנו רואים שנפתחו מעיינות החוכמה בעולם מאז. ויש התפתחות טכנולוגית, מדעית, פילוסופית, שלא הייתה כמותה. דבר נוסף, העולם השתנה, והוא מכין את עצמו לקראת האלף השביעי. ובאמת, אז התחילו כבר כל התהליכים של גאולת ישראל. אז כך שהזוהר צדק, רק מי שהיה באותה שעה לא יכול היה לראות את זה. אותו דבר, וירא העם כי בושש משה לרדת. בושש משה לרדת מן העם. מה זה בושש משה? הוא התחיל לרדת, אבל יש זמן בין ההר למעלה לבין ההר למטה. אז אנשים למטה בתחתית ההר לא רואים שמשה לא חוזר, לא רואים שמשה חוזר בעצם. ובעיתון בירושלים באותה שנה ששתיים השתמדו, אז מישהו כתב מאמר, והוא אמר שהסיפור הזה היה ידוע מראש, כי מה זה, הרי הם השתמדו בגלל שהגיעה שנת 600 לאלף השישי. אז זה אומר בו שש, בא שש ולא בא, אז בו שש משה לבוא, לכן עשו את העגל. הולך ביד.
די לציין שלא
רק שניים השתמדו, הייתה
תנועת השתמדות
והמיסיון
המוצרי בירושלים
ניצר
את התופעה הזאת.
כן? כן. אז אומר שהייתה תנועת השתמדות יותר כללית. כן. שם לשמוע.
כתב בזה על
הסיש עדה
ספר התקווה
לשנת תם. כן, לא, לא מכיר, אבל אני אשמח לראות את זה. תודה. ומה שאמר טיפח, אז הוא אומר, טיפח נשם של מחשבי קיצים שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ שוב לא בא, אין הפירוש חס ושלום שהיו מתייאשים לגאולה, רק פירושו שגורמים שיאמרו הבריות שאינם מבינים שכאשר לא יבוא אל תחכה לו עוד, כי הקץ מוגבל, אל תחכה לו עוד שיגע את ישראל, וכך הוא יתברך, וכן יתברך מחכה שיגאל את ישראל, שאז יהיה נמצא בעולם, העולם בשלמות, והוא יתברך חפץ בשלמות העולם, וכך הוא יתברך מחכה לגאולה. ומי מעכב? מידת הדין מעכב, שאין ראויים במידת הדין. ומכל מקום, במידת הטוב והחסד שנוהג הוא יתברך עם עולמו, מצפה לכונן את ישראל. כלומר, מי צעד מידת הדין זה לא עובד, מצד החסד זה כן. ואמר, אחר שמידת הדין מעכבת, אם כן נמנו מצפים ומקווים, ואמר כדי לקבל שכר. כבר מתבהר במהפכה למעלה עניין השכר אשר הוא מצפה לגאולה. כלומר, מה השכר? עצם הציפייה היא שייכות לגאולה. אדם שכל הזמן בציפייה, אז זה סימן שהגאולה חיה אצלו. מכל מקום, יתבהר לך מדברי חכמים כי הוא יתברך אשר סידר המציאות על סדר שלו, הוא מצפה ומקווה לגאולה להסיר הגלות אשר הוא יוצא מן סדר העולם. ובכל שכן, האדם שהוא בגלות, בכל נפשו יצפה אל הגאולה. זה דבר חשוב, אבל יכול לבלבל. כי זה עלול להיות מצב שבו מגיע הגאולה, ואומרים לבן אדם, נו, מה אתה עושה? למה אתה נשאר שם? אני מצפה לגאולה. ואחת הבעיות, אמרו לי לצפות. אז הרבה מאוד חשוב לדעת באיזה שלב של ההיסטוריה אתה נמצא. האם אתה בשלב שלפני, או שאתה בשלב של אחר. אם לפני הגאולה אתה מצפה לגאולה, אתה צדיק. אם אחרי שהגיעה הגאולה אתה עדיין מצפה לגאולה, אתה כופר. זאת הבעיה. מאוד חשוב לא להתבלבל בדבר הזה. כן, פעם הייתי בחוץ לארץ והתראיינתי ברדיו יהודי מקומי בשידור ישיר. שאל אותי המראיין היה לבוש כמו שתמיד חכם צריך להיות לבוש, היה לו כובע, חניפה, לא כמוני כזה, שום דבר. ואז הוא אמר, הרב שרקי, אתה מדבר הרבה על ציונות, גאולה, אתה לא חושש שמה זה המעשה של בני אפרים? מה זה בני אפרים? יש במדרש, גם מדרשים, ש-30 שנה לפני שמשה הגיע, בני אפרים יצאו ממצרים ונהרגו במדבר. ויש היום איזה מין טרנד אצל חלק מהחרדים לומר שהציונות זה המעשה של בני אפרים, ולכן יש להבדיל חלילה הרוגים במלחמות ישראל, בגלל שזה כמו בני אפרים שיצאו לפני הזמן. אם היו בחטאים, זה לא היה קורה. אז המזל שלי זה שאני דיברתי אז בשידור ישיר, אז אי אפשר היה להשתיק אותי. ואמרתי, תראה, מי ששואל את משה רבנו, האם יש לך הוכחות שאתה נשלחת? זה לגיטימי. בא מישהו, באמצע השיעבוד, אומר, שלום, נשלחתי לגאול אתכם. יש לך קבלות? יש לך איזה אותות ומופתים? משהו? טבעי שידרשו. אבל אם אחרי קריאת ים סוף ממשיכים לשאול את משה האם הוא באמת נשלח, אז זה כבר דתן ואבירם. טוב, אחר כך עברו לנושא אחר באותה תוכנית, לא היה נעים. טוב, יש בכלל, יש בספר יוב תיאור מעניין של צדיק שסובל. שאלה מפורסמת, צדיק ורע. הוא צדיק, והוא סובל. אם הוא צדיק, אז למה הוא סובל? אז אפשר לקשור את זה בכמה דברים, אבל זה קשור לזמנו של יוב. מתי יוב פעם? יש בגמרא 5-6 דעות מתי יוב היה. המכנה המשותף של כל הדעות שם, מלבד הדעה שאומרת לא היה כזה נברא, זה שכולם מניחים את יוב בתקופת מעבר בהיסטוריה. כשהצדיק הוא צדיק של הדור הקודם, והוא לא שם לב שהעולם משתנה והוא צריך להיות צדיק מסוג אחר, אז בא הסבל על הצדיק. ואחת הדעות המעניינות שמה בגמרא שאומרת יוב משווה גולה היה. אז זה משווה גולה. אתה בזמן שאתה צריך לצאת מן הגלות אל הגאולה, ואתה נשאר צדיק, כמו של פעם, אז אתה הופך להיות צדיק מתייסר. כי אתה לא מבין באיזה דור אתה חי. זה ההסבר לאיסורים של יוב, לפי הגמרא. מתוך כך מובן עוד משהו. יש תפילה, יש ברכה בתפילה 18, שבה אנחנו מתפללים על הצדיקים. נכון? על הצדיקים ועל החסידים. משען ומפתח לצדיקים. למה צריך להתפלל על הצדיקים? סימן שהצדיקים בסכנה. אם לא, לא היית להתפלל על הצדיקים. והצדיקים הם בסכנה כי הם מעטים בעולם, והרשעים הם רבים, ויחיד ורבים על אחת ורבים. אז צריך להתפלל שיהיה כוח לצדיקים לעמוד מול הרשעים. זה אני הבנתי. אבל יש משהו שלא מובן. למה זה נמצא שם? בין, באמצע הברכות של הגאולה. יש מקבל צדקה מול ישראל, מלך אוהב צדקה ומשפט, שחוזרים השופטים והיועצים, וגם המינים נשברים בגלל שיש גאולה. אחר כך בונה ירושלים, צמח דוד, באמצע תפילה לצדיקים. זה לא המקום המתאים בכלל. אלא אם כן נאמר שהצדיקים דווקא באמצע תהליך הגאולה בסכנה. והם בסכנה בגלל שהם עשויים לא להתאים את עצמם לדרישות החדשות של הדור. ולכן, שוב, הדבר החשוב ביותר תמיד לא לדעות בעניין הזמן. באיזה תקופה של ההיסטוריה אתה חי. מה שיכול להיות נכון בדור אחד הופך להיות כפירה ואפיקורסות בדור אחר. לפעמים יצא לי לשמוע דרשות בכל מיני אירועים שבהם אומרים מוריי ורבותיי, בדור הזה שבו אסתר פנים כל כך מרובה, לא נותר לנו אלא התורה הזאת. פעם אפילו שמעתי מה נקודת האור באסתר פנים, זה שהמשכורות של האברכים מספיקות להם. זה האור שיש בדור. הדברים האלה, אף על פי שהם יבואו מתוך כוונה טובה, יש בהם חשש של כפירה. כפירה בטובתו של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להגיד בדור שבו גילוי הפנים כל כך מרובה, לומר שאסתר פנים מרובה? מה, הקדוש ברוך הוא לא עשה כלום בשבעים שנה האחרונות? שום דבר. הרי אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא משגיח תמיד.